כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית חנה ושבעת בניה. בדברי חז"ל מופיע מעשה של חנה ושבעת בניה שמסרו נפשם על קידוש השם. אומרת הגמרא מסכת גיטין בדף נון זין עמוד ב', רב יהודה אמר, הייתה אישה ושבעה בניה שמתו על קידוש השם, ועליה נאמר כי עליך הורגנו כל היום. מספרת הגמרא איך היה הדבר. הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לו, לך תעבוד עבודה זרה. אמר אותו בן, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו את הבן השני ואמרו לו, לך תעבוד עבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו את הבן השלישי, אמרו לו, לך תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, אני לא יכול, למה? כתוב בספר שמות, זובח לאלוהים יחרם, בלתי להשם לבדו. וכך את כל הילדים עד הבן השביעי, אמרו לו, אתה רואה ששישה כבר נהרגו, שישה הרגנו על כך שלא רצו להשתחוות לעבודה זרם. אמר לו, תשתחווה אתה לעבודה זרם. אמר אותו בן, אנחנו כבר נשבענו לריבונו של עולם שלא מעבירים, כלומר לא מחליפים את הקדוש ברוך הוא באל אחר. והוא נשבע שהוא לא מעביר אותנו, לא מחליף אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר, תראה, אני לא מבקש שתשתחווה באמת לעבודה זרה, אני אזרוק לך את החותמת שלי, שצורתי מוטבעת בה, תתכופף, תיטול אותה, יראה כאילו אתה משתחווה לעבודה זרה. אמר לו אותו בן, חבל עליך קיסר, אם אתה חושש כל כך על כבוד עצמך, כמה אתה צריך לחשוש על כבודו של ריבונו של עולם, לא לחלל את שמו. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר כאן, הוא אמר לו, חבל עליך הקיסר, חבל עליך הקיסר, למה? אתה כל כך דואג לכבוד שלך, אבל הבעיה היא ככל שתשיג כבוד, תרגיש תמיד שחסר לך עוד כבוד, לעולם לא תתמלא את האהבה שלך. בסוף הוציאו אותו גם כן להריגם. אמרה אמו, חנה, בואו ותביאו לי את הבן הזה, אני אנשק אותו לפני שהוא ייפטר מן העולם, לפני שיעלו אותו למזבח, מזבח המסירות נפש, למען שמו של הקדוש ברוך הוא. אמרה, בני, לכו אמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת על המזבח בן אחד, אני עקדתי שבעה בנים על שבעה מזבחות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצתה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך יכלה להתיר לעצמה, לאבד את עצמה, לדעת? הרי אסור לאדם לעבד את עצמו לדעת, ומה שאנחנו יודעים משצריך אדם למסור נפשו על שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך מופיע בגמרא, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הרמב״ם מביא את זה להלכה, וכך אנחנו מצווים על מסירות נפש, וכך עשו עם ישראל רחמנה ליצלן, לא פעם במהלך הדורות מסרו את נפשם על המצוות ונהרגו ונדבחו על קידוש השם כדי לא להמיר דתם. אז האדם לא פעם מצווה להיהרג ולא לעבור על עבירה. אבל ישנה שאלה שלצערנו בצוק העיתים במהלך הדורות לא פעם נשאלו רבנים, האם האדם יכול לאבד את עצמו לדעת בשביל להימנע מעבירות חמורות יותר. וכמו שמצינו לגבי חנה ושבעת בניה, הגמרא אומרת גם היא עלתה לגג, נפלה ומתה. הקשו המפרשים איך היה מותר לה לאבד את עצמה לדעת. היא עשתה את זה בדעה צלולה. איך יכלה להתיר לעצמה לעשות כך? המהר"ל בחידושי האגדות אומר, יש לומר, היות שרצו לחייב אותה לעבוד עבודה זרה, לכן היא רצתה להציל את עצמה מעבודה זרה, על ידי שהיא איבדה את עצמה לדעת. ובספר עץ יוסף כתב, אפשר לומר, מכיוון שהחיים שלה היו מרים כל כך, היה טוב לה יותר המוות מאשר החיים, ולכן במקרה כזה התירו לה לאבד את עצמה לדעת. ובדין הזה, האם מותר לאדם לאבד את עצמו לדעת במקום שיש צער ואיסורים, העריכו הפוסקים ונרצה לגעת בנקודות האלה. הוא מופיע בשלוחן אורך יורד דעה סימן שין ממהי, שהמאבד את עצמו לדעת, והוא אנוס כשאול המלך, לא מונעים ממנו כל דבר. מקור הדברים מהמדרש שלמד כך מפסוקים, שלשאול המלך היה ירא שיהרגו אותו הפלישתים, היה מותר לו לאבד את עצמו לדעת. וכך הרד"ק כתב בפירושו לשמואל א' פרק למד א', שאול לא חטא במה שהרג את עצמו לדעת, היות שהיה יודע שסופו למות במלחמה. כך אמר לו שמואל כשאלה אותו באוב שאול. ועוד, היות שראה שהיורים בקשת מצאו אותו ובאים להרוג אותו ולא יוכל להימלט, היה טוב שיהרוג את עצמו לדעת מאשר שיתעללו בו הערילים. ומצד שני, אנחנו מוצאים פסוק מפורש בספר בראשית פרק ת', פסוק ה', ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. אומר רש"י, אך את דמכם, מה הכוונה? אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, אזהרה למי שמאבד את עצמו לדעת, אסור לאדם לאבד את עצמו לדעת. אומר רש"י, למרות שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה, לא התרתי לעצמכם להרוג בני האדם האחרים, וגם כמובן את עצמכם, שופך דם עצמו, אפילו החונק עצמו, גם אם לא יצא ממנו דם. אסור לאדם לאבד את עצמו, להתאבד בדעה צלולה. ומצינו בזה מסע ומתן בראשונים ובאחרונים. לגבי שעת הגזרה, עם מחמת האיסורים מותר לאדם לאבד את עצמו לדעת. הבית יוסף הביא מחלוקת בראשונים, האם מותר להרוג תינוקות בשעת השמד. למה? כדי שלא יעבירו אותם על דת יהודית. כך מופיע בבית יוסף יורה דעה סימן קוף נון זין. המתירים נשענו על הראיה משאול המלך, בחיר השם, שהרג את עצמו כדי שלא ייפול לידי הפלישתים. כמו שמופיע בשמואל א', פרק למד א', ואומר שאול הנוסק אליו, שלוף חרבך ותדקור אותי, פן יבואו הערלים האלה, והם כשהם ידקרו אותי, הם גם יתעללו בי. ולא עבה נוסק אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וכך למדנו מדברי הרד"ק, וגם הריטב"א מופיע בגמרא מסכת עבודה זרה, שאם אדם מפחד, שמא ייסרו אותו בשעת הגזירה, איסורים קשים שלא יוכל לסבול ולעמוד בניסיון, יכול להרוג את עצמו. יותר מכך, הבית יוסף מביא, שהיו שרחמנה לצלן היו שוחטים התינוק בשעת הגזירה. ומצד שני, יש שאומרים על שאול, שלא ברשות חכמים עשה. ומילא אי אפשר להוכיח מכאן. וכך נטו בעלי התוספות והבית יוסף לפסוק שאסור להרוג עצמו, כדי להינצל מאונס המרת הדעת. אבל כפי שציינו, מצד שני, הריטב"א מביא דעות שמתירים להרוג עצמו, ואפילו אחרים כדי להינצל מהמרת דעת. הוא מסופר על רבנו יום טוב מיוני, הוא היה מגדולי בעלי התוספות. בזמן השמד, כולם שחטו עצמם או איש את חברו, ורבנו יום טוב עצמו שחט 60 אנשים, ואחר כך שחט עצמו על קידוש השם. והוא כאמור שמח על שאול המלך בחיר השם, שהרג את עצמו כדי שלא ייפול בידי הפלישתים וייסרו אותו ולא יוכל לעמוד בניסיון, וחשש שמא יעבוד עבודה זרה, ימיר את דתו. ולדעת האוסרים לאדם לאבד את עצמו, לדעתו, למרות שיודע שייסרו אותו, אומר הרד"ק בפירושו לספר שמואל, שלשאול הייתה ודאות שימות במלחמה, מכיוון שהוא העלה באוב את שמואל, וידע שהוא ייפטר מן העולם במלחמה הזו. מה שאם כן, לאדם שיש עדיין ספק, אולי ינצל, אסור לפגוע, לא בעצמו ולא באחרים. ואצלו, שאול, היה ודאי שהתעללו בו הפלישתים. ובספר מוזניים למשפט, הביא רעיון נהדר. הרמב״ם בהלכות מלאכים פרק ג' כתב, יש רשות למלך להרוג את המורד בו, והמבזה אותו, או המחרף אותו, כשמי בן גירה. ומהטעם הזה, מובן למה שאול נפל על חרבו והמית את עצמו. למה? הוא חשש שמא יבואו הערלים וידקרו אותו ויתעללו בו. כותב בספר מוזניים למשפט, אם יש רשות למלך להרוג אחרים שמבזים ומחרפים את המלך, על אחת כמה וכמה שיש לו רשות להרוג את עצמו כדי שלא יתעללו ערלים במלך. מכיוון שכאשר מתעללים במלך, זה חילול השם וחילול כבוד ישראל. וכך כתב בים של שלמה, בבא קמא, ששאול עשה את זה לכבוד מלך משיח השם, לא ראוי שימות על ידי ערלים. במילים אחרות, שאול חשש שהמוות שלו על ידי התעללות יחלה לכבוד שמיים, ולכן הרשות ביד המלך להרוג אחרים, למנוע חילול שם שמיים. אותו דבר לגבי עצמו, שיכול להרוג את עצמו בשביל למנוע חילול שם שמיים. נמצא ששאול עשה מה שעשה על פי משפט המלך, עשה את זה כראוי. אבל משאול המלך, אם כך הוא עשה, אי אפשר ללמוד לגבי כל שאר המקרים שהאדם פוגע בעצמו. ובספר ים של שלמה כתב שאסור לאדם לבייש את עצמו, לחבול בעצמו, ובטח לא לאבד את עצמו לדעת. אסור לאדם להרוג את עצמו, אפילו אם נראה לו שהוא ירא שמא יתפס בידי הגויים והם יענו אותו, יצערו אותו עד שיעבוד עבודה זרה. וכל זאת, לא ימית האדם את עצמו ויסבול כל העינויים כפי כוחו, והבעל היתר מסייעים לו, ואולי יוכל לקבל את העינויים. וגם מה שמופיע בגמרא מסכת כתובות, שכתוב שם, אם היו מצערים, מייסרים את חנניה, מישאל ועזריה, היו משתחווים לצלם. לכאורה, למדנו מכאן, שאם היו מייסרים אותם, הם לא היו עומדים באיסורים, והיו משתחווים לצלם. אומר הים של שלמה, צריך לעיין בדברי התוספות. התוספות מסבירים שם את הסוגיה, ואומרים כך, כל מה שהגמרא אומרת, שאם היו מייסרים את חנניה, מישאל ועזריה, היו משתחווים לצלם, למה היו עושים ככה? לא בגלל שהאיסורים היו חזקים והם היו נכנעים, אלא היות שהצלם של נבוכנצר הוא עשוי רק לכבוד המלך, ולא היה עבודה זרה ממש. היות שכך, אם היו מייסרים אותם, הם היו מוצאים היתר מסוים, היתר אמיתי, להשתחוות ולא לסבול את האיסורים. אבל אם והיה והצלם של נבוכנצר לא היה עשוי לכבוד המלך, אלא היה עבודה זרה, אז ודאי שהיו מקבלים את העינויים, ובשום פנים ואופן לא היו משתחווים לצלם של עבודה זרה. והרי רבי עקיבא היו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, כפי שהגמרא ברכות סמך א' אומרת, ואמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי והקיימנו בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. וכך מצינו בגמרא, מסכת עבודה זרה בדף י"ח, לגבי רבי חנינא בן תרדיון, שאמרו לו תמידה בזמן שהעלו אותו באש, פתח פיך ותיכנס בך אש, תצא נשמתך במהרה. אמר, אני לא אעשה מעשים, כדי שעמות מהר יותר, מוטב שיתלנה מי שנתנה. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה ליטול אותה, הוא זה שיטול אותה מהר יותר, כי הוא זה שנתן אותה, ואל יחבול האדם בעצמו. ואם והיה, והאדם רוצה למסור את נפשו, למה? בשביל להציל את הכלל? אז במקרה כזה אפשר לדון שאולי זה יהיה מותר, ואת זה לומדים משאול המלך עליו השלום. כיוון שהוא נפל על חרבו, כי הוא פחד שאם הוא ייפול חי בידי הפלישתים, הם ינצלו את זה, עם ישראל לא יוכלו לראות ולשמוע בצרת המלך, הם לא יעמדו על נפשם, הם ינסו להציל אותו, הם ינסו להילחם למענו, וכמה רבבות מישראל ימותו. והוא כבר ידע שנגזרה גזרה שלא ימלט מהם, כפי ששמואל אמר לו באוב. על זה אמר, פן יבואו הערלים והם ידקרו אותי. הם ידקרו אותי, ולפני כן הם יתעללו בי, והיות שהם יתעללו בי, עם ישראל לא יוכלו לראות את זה, והם יצאו לקרב, ואני יודע שאני עמוד במלחמה הזו, אומר שאול, ממילא כל מה שיבואו היהודים מנסות להציל אותי, זה יהיה לשווא. וממילא, רבבות מהם ימותו לחינם. לכן הוא הרג את עצמו כדי להציל את עם ישראל שלא יצא לקרב, לנסות להציל אותו. ובכל אופן, מצינו שיש דעות שמתירים לאדם להרוג את עצמו מחשש שמד ואיסורים. ולמה יהיה מותר לאדם במקרים מסוימים להרוג את עצמו ולא להרוג את האחרים בשביל להימנע משמד ואיסורים? הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת נפש כתב לשון מעניינת. הרמב״ם כתב כך, ההורג עצמו נחשב לשופך דמים, אבל הוא לא כתב שיש לו דין רוצח ממש. כלומר, אדם שמנסה להרוג את עצמו, הוא לא עובר על האיסור לא תרצח, אלא אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. כי לא תרצח זה לא לרצוח את האחרים. והמנחת חינוך דן בנפקמינה מעניינת. מה זה משנה איך נגדיר את האדם שהוא הורג את עצמו? האם הוא נחשב כשופך דמים או כרוצח? הרוצח, הדין שלו הוא חייב מיתת בית דין. ומי שהורג את עצמו הוא לא קרוי רוצח. הוא רק קרוי שופך דמים. מה זה משנה איך קוראים לו? התשובה היא, אם והיה והאדם לא הצליח להרוג את עצמו, ודאי שלא ניתן לו עונש מוות, שהרי גם רוצח גמור לא מתחייב מיתה כל עוד לא הרג את חברו. ממילא גם הוא עצמו, היות שהוא לא יצליח להרוג את עצמו, ודאי שלא יתחייב בעונש מוות. אלא נפקמינה היא כך, אם הוא שבר כלים בזמן שניסה להרוג את עצמו, אם נאמר שהוא נחשב כרוצח גמור, אז הוא עבר עבירה שחייבים עליה מיתת בית דין, אז הוא יהיה פטור מתשלומי הכלים. אם לדוגמה אדם לקח כלים של חברו, ובעזרתם ניסה להרוג את עצמו, והוא הרס את הכלים של חברו, אבל לא הצליח להרוג את עצמו. אם נגדיר אותו כרוצח, אם כן, העונש שלו זה מיתת בית דין, ואז הדין הוא כמלה בדירה במיני. ניתן לו את העונש החמור בין השניים, העונש שחייב מצד בית דין, ואז יהיה פטור מתשלומי הכלים. ולכן, אם האדם לא הצליח להרוג את עצמו, אז ודאי שהוא ישלם על הכלים. אבל אם והיה והאדם כן הרג את עצמו, עכשיו מגיעים הטובים, והם אומרים ליורשים, אחרי הצער הגדול על כך שאביכם התאבד, אנחנו רוצים לתבוע על הכלים. הוא לקח את הרכב שלנו, ששווה 150 אלף שקל, ועם הרכב הזה עשה תאונת דרכים בשביל להתאבד. אנחנו עכשיו רוצים לתבוע את הרכב הזה. אנחנו מבינים את צערכם, אבל מצד שני, אין לנו כסף מיותר, ולכן אנחנו תובעים אתכם היורשים לשלם את מה שהאבא הרס, מה שהוא פגם. אם הוא נחשב כרוצח גמור, הוא עבר עבירה שחייבים עליה מיתת בית דין, הוא פטור מתשלומי הכלים. כלומר, היורשים לא משלמים מהנכסים של האבא מדין קימלי בדרה במיני, כמו כל רוצח שלא מקבל שני עונשים, אלא רק את העונש החמור. אבל אם נאמר שהוא לא רוצח, אלא רק שופך דמים, ממילא האדם הזה לא רק שהוא איבד את עצמו לדעת, אלא מין נכסיו נשלם לאותם אנשים שהרסו את הכלים שלהם בזמן שהוא הרג את עצמו לדעת. למדנו שההורג עצמו לדעת לא עובר באיסור לא תרצח, אלא רק באיסור שנאמר מהפסוק אך את דמכם לנפשותיכם את ראש. אז הבנו את הנפקמינה הנהדרת לפי המנחת חינוך, אבל מצד שני מצינו בדברי הפסיקתא שיש איסור לא תרצח גם כשהאדם הורג את עצמו. כתוב בפסיקתא דרב כהנא, לא תרצח, לא תתרצח, כלומר לא תעשה את דם צווארך עליך. אז איך נתייחס לאדם שמאבד את עצמו לדעת? בשילת יעבץ הוא חידש לגבי אדם שעשה עבירה, שהעונש הוא עונש מוות, אם והיה והאדם הזה הרג את עצמו, הוא לא נקרא מאבד את עצמו לדעת. ומצינו בגמרא מסכת כתובות בדף קוף ג', אותו יום שנפטר רבי, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, כל מי שהיה נוכח בפטירתו של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. כל מי שיתעסק בהספד שלו, או בקבורה שלו, כפי שמסביר המערשם, הוא מזומן לחיי העולם הבא. התוספות הקשו שאלה על הגמרא הזו, הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כמו שכתוב בסנהדרין צדיק, במן התייחדו אלו שהיו נוכחים בפטירתו של רבי? תרצו התוספות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל חלקם יעברו דרך איסורים בגהנום. מזומן לחיי העולם הבא, הכוונה היא מי שמזומן לשם בלי דין, בלי איסורים. ועוד יש ששאלו, למה המשתתפים בהספד על רבי זכו לשכר כל כך גדול, כל כך נשגב? למה מצינו דווקא אצל רבי, מי שהיה בהלוויה שלו, הוא מזומן לחיי העולם הבא, ולא מצינו כך לגבי שאר התנאים, שמי שהיה בהלוויה שלהם, הוא מזומן לחיי העולם הבא? הגאון רבי צחוק אלחן ספקטור, בהקדמה לנחל יצחק, חושן משפט, אומר רעיון נהדר. אומר המדרש והעיקר רבה, כמו שיום הכיפורים מחפר, כך מיטה צדיקים מחפרת. ונפסק להלכה שיום הכיפורים מחפר רק אם עושה האדם תשובה באותו היום. אבל אם והיה והוא לא עושה תשובה, יום הכיפורים לא מחפר. ולפי זה גם מיטה צדיקים לא מחפרת בלי תשובה. אבל רבי סובר אחרת, כפי שהגמרא מסכת יומא פה שבועות י' ג' אומרת, רבי סובר שיום הכיפורים מחפר אפילו בלי תשובה. יוצא לפי זה, מיתת צדיקים גם היא מחפרת מבלי שהאדם עשה תשובה, כך היא דעתו של רבי. וביום שנפטר רבי, קבע בת קול מהשמיים, מי שהיה ביום שנפטר רבי, היה בהתעסקות, בהספד או בקבורה, יחופר לו בלי תשובה. היות שהייתה זו שעת מיתתו של רבי, נקבעה הלכה כמותו לאותה שעה. וזה מה שאמרה בת קול, כל מי שהיה באשכב תיד רבי, באותו יום שנפטר רבי, וכפי שאומר המערשה, שהתעסק באותו יום בהספד, או בגבורה, הוא מזומן לחיי העולם הבא, מבלי שהוא עשה תשובה, כיוון שמיטתו של רבי כיפרה עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, היה כובס אחד שהיה בא כל יום לפני רבי. הגמרא בנדרים עם א' מספרת שרבי חלה ושכח את תלמודו, ולבסוף הוחזר לו מה שנשכח ממנו על ידי אותו כובס, אותו כובס שהיה רגיל לשמוע אותו בשעת לימודו. הגמרא שם מספרת שמרוב הכרת הטוב של רבי לאותו כובס, היה רבי אומר לו, אתה עשית אותי. באותו יום, הכובס הזה לא הגיע לפני רבי, ואז הוא לא היה לפטירתו של רבי. וכיוון שהוא שמע שהייתה בת קול, שמרה כל מי שהיה נוכח בפטירתו של רבי, הוא מזומן לחיי העולם הבא, היות שהוא שמע שהנוכחים בפטירת רבי זכו לכזה שכר גדול. הוא עלה לגג והפיל את עצמו לארץ ומת. יצתה בת קול ואמרה, אף הוא, הכובס הזה מזומן לחיי העולם הבא. הכובס המית את עצמו בגלל צער על שלא זכה להתעסק בהספד או בגבורה של רבי, והוא רצה לזכות באותו שכר שזכו האחרים. והרבה מן המפרשים שואלים, איך יכל אותו כובס לאבד את עצמו? הרי זה איסור תורה, אסור לאדם לאבד את עצמו. ואם אותו כובס עבר על האיסור הזה, והוא איבד את עצמו לדעת, איך הוא קיבל שכר על כך? יש שהסבירו, לפי מה שכתוב בירושלמי, הכובס חילל שבת בליל הלווייתו של רבים, ולפי זה מופיע בחידושי מהרית, מופיע בשיטה מקובצת בשם רבי קלונימוס מירושלים, שהכובס איבד את עצמו לדעת בתור כפרה לאבון שלו. מכאן יש שלמדו שמותר לאדם לאבד את עצמו לדעת כשעושה את זה כתשובה וכפרה על האבונות שלו. אבל כשמדייקים בדברי הגמרא, משמע שהכובס המית את עצמו בגלל צער, לא בגלל שהוא עשה תשובה. וכתב השבות יעקב להסביר, הכובס איבד את עצמו לדעת בגלל צער על הפסד מצווה, שהוא לא התעסק בקבורה תלמיד חכם, וזה כמעבד את עצמו לדעת בגלל תשובה, ובזה אין איסור. אבל היפה תואר על בראשית רבם מובא גם בשבות יעקב, הוא סובר שאסור לאדם לאבד את עצמו לדעת אפילו בשביל תשובה. הוא כתב לפי זה שהכובס מרוב עוגמת נפש לא דגדה כל כך בעניין הזה, או שלא ידע את הדין, אף על פי כן תשובתו הייתה חזקה כל כך עד שהוא זכה לחיי העולם הבא, היה מזומן לחיי העולם הבא. הבן איש חי מסביר שהכובס ודאי לא הפיל את עצמו בכוונה, אלא מרוב צער יצא מדעתו ונפל, והוא לא עבר על שום איסור, כיוון שאסור לאדם לאבד את עצמו לדעת. או שהכובס לא התכוון בכלל, לא למות רחמנא ליצלן, אלא רק קצת לצער את עצמו, ולכן הוא נפל מגג נמוך. הוא הפיל את עצמו מגג נמוך, והוא נזהר שיפול על הרגליים באופן כזה שהוא לא ימות. אבל אומר רבן איש חי, מהשמיים סובבו את זה שהוא נפל אחורנית והוא נפטר מן העולם. המהר"ל מפראג בחידושי אגדות בכלל מסביר את כל הסיפור הזה כאגדתה, ובצורה שונה מאוד. אומר המהר"ל שהאדם הזה לא היה כובס במובן הפשוט של המילה, אלא הוא היה חוטא שעמד לשוב בתשובה, והוא מכונה כובס על שם המדרגה הרוחנית שלו, שהיה מוכן להלבין את המלבושים שלו, את המידות שלו, להיות נקי לעולם הבא. כשהאדם הזה שמע את הבת קול, הוא כל כך הצטער על החמצת ההזדמנות לתאר את עצמו מהחטאים שלו, עד שבגלל גודל הצער הוא נפטר. מה שהגמרא אומרת, שהוא נפל מן הגג, אין הכוונה שהוא נפל מן הגג ממש, אלא כוונת הגמריים. הועיל והוא מת מהצער שלו, זה כאילו הפיל את עצמו מחיים, ומסר עצמו למיטה. לכן, היות שהוא נפטר בגלל גודל הצער שלו, יצתה בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא. כך הוא לפי המהר"ל, אבל הבאנו את השאלת יעבץ, הבאנו בשיטה מקובצת. כך מופיע במהרית, הבת קול היא אמרה שאותו כובס הוא מזומן לחיי העולם הבא, למרות שהתיר עצמו לדעת, ולמה? היות שהוא חילל שבת והוא ערג את עצמו ככפרה. וגם הגאון רבי עקיבא איגר דן בזה, יורד דעה סימן שין ממהי, אם מותר לבעל תשובה לאבד את עצמו לדעת לכפרת האבונות שלו. והוא ציין לדברי המדרש, יקום איש צרורות שקיים בעצמו ארבע מיתות בעידין. ובספר חבצלת השרון דן בסוגיה הזו, הוא שואל, הרי איך יכולים בני האדם להרוג את עצמם לדעתם מתוך דעה צלולה ככפרה? הרי אסור להרוג את המחלל לשבת עד שהוא יעמוד לפני העדה למשפט, לפני בית דין. ומי שהורג רחמנא ליצלן, מי שעדיין לא הוא עמד לדין, חייב מיתה. כך מופיע בתוספות מסכת מכות בדף ה'. אז איך יכולים אותם דוגמאות לשמש כהוכחה שמותר לאדם לאבד את עצמו לדעת ככפרה לאבונות שלו? בספר חבצלת השרון כתב שיש הבדל בין רוצח לבין חובל, בין רוצח אחרים לבין אדם שהוא פוגע בעצמו, שהוא קרוי חובל בעצמו. ולכן האיסור של האדם להרוג את עצמו הוא איסור של לחבול בעצמו. זה נלמד מהפסוק, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, לא משום לא תרצח. ולכן אם רואה שעתידים לבוא עליו איסורים, אין בכך שהוא מאבד את עצמו משום חבלה. אין לזה שם חבלה, אלא אדרבה שם תיקון. אם זה היה מעשה של רציחה, לא הייתה אפשרות להתיר את זה. ולכן המקום כמו שאול המלך, שהוא מאבד את עצמו כדי שלא יזלזלו בכל עם ישראל, כדי לתקן, כדי שלא יעבירו אותו על דעת, כדי לקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין וכדומה, כל זה לא יקרה רציחה, אלא חבלה. חבלה שהיא לצורך תיקון, יכול להיות שאז נאמר שהיא תהיה מותרת. ועד הרבה מופיע תוספות, מסכת עבודה זרה בדף י"ח, במקום שירא אדם שמא רחמנא ליצלן יכריחו אותו לעבוד עבודה זרה, או אומרים התוספות אפילו לעשות עבירה, אז הוא מצווה לחבול בעצמו. והתוספות מביאים את המעשה של גיטין, ששם מסופר על ילדים שנלקחו לשבי והם ארגו את עצמם לדעת. כל זה למה? כדי שלא יכריחו אותם לעשות עבירות. הם מטילו את עצמם לים. ולאחר מכן הגמרא מספרת את הסיפור על חנה ושבעת בניה. לפי זה יוצא שאדם רשאי להרוג את עצמו בשעת אשמד על קידוש השם, כשהוא ירא שם חס ושלום יבואו עליו איסורים, יאלץ לעבור על דעת, ובכך האדם הוא לא חובל בעצמו, אלא זוהי חבלה שיש בה תיקון, ובטח שהאדם הזה לא עובר על איסור רציחה. וכפי שרבותינו דרשו, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. אך, המילה אך היא באה למעט. כלומר, אמנם נכון שבדרך כלל כשאדם יפגע בנפשו הקדוש ברוך הוא ידרוש את דמו של האדם, אך ישנם זמנים שבהם אפשר למעט את הדרשה ולא להכליל את כולם. כשאול המלך, כחנניה מישל ועזריה, לפי דעות מסוימות, כי במקרה כזה אין לו תרצח, כי לא תרצח זה לגבי הריגת האחרים, ודאי שאסור לאדם לאבד את עצמו. יחד עם זאת, כאשר הוא מאבד את עצמו, והוא רואה את התועלת כפי שתיארנו עד כה בשם רבותינו, אז אין כאן חבלה, אלא תיקון. וכמובן שכל דיבורינו הם רק לצורך הלימוד, דרוש וקבל שכר, בוודאי שאין כאן הלכה למעשה. אלא רק לימוד זכות לגבי אותם אנשים שאיבדו את עצם לדעת בזמנים שהם הרגישו חסרי אונים. ובכל אופן, בימים אלו של חנוכה, אומר בעל חידושי הררי מגור, בימי חנוכה האדם יכול לצפות לישועות שלא בדרך הטבע הרגילה. הגמרא בגיטין בדף למד אומרת, אם והיה ושמעת שפלוני נפטר, אתה יכול להאמין כי נורמלי שבני האדם נפטרים מן העולם לצערנו. אבל אם שמעת על פלוני שנעשה עשיר בבת אחת, זה כבר דבר שלא שכיח, לכן אומרת הגמרא, אל תאמין. והגמרא שם דנה בהשלכות ההלכתיות של הסטטיסטיקה הזו לגבי נושא המעשרות. כל זה בדרך הטבע, אבל אומר בעל החידוש הררי, בחנוכה יש שינוי בבחינת 8 ימים ולא 7. כי ימי חנוכה זה ימים של ניסים, לא רק בימים ההם, אלא גם בזמן הזה. כמו שמופיע באור החיים סימן קפ"ז, בברכת המזון, אומרים על הניסים בחנוכה, בפורים, לפני שאומרים ועל הכל בברכת המזון. ואם לא אמר, לא מחזירים אותו. ובכל זאת, כשהוא מתחיל את הרחמן, סדרת הרחמן בברכת המזון, הוא יאמר הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה בימים ההם. מופיע בספר תבואות שור, בחור שור, ישועות יעקב, אסור לבקש על מעשה ניסים, כמו שלמדנו בגמרא מסכת ברכות בדף נון דלד, אם הייתה אשתו של האדם מעוברת ואומר יהי רצון שתלד אשתי, זכר או נקבה, כלומר שרוצה שיתהפך מן העובר בבטן האם, אחרי פרק זמן מסוים, זוהי תפילת שווא, כמו שהגמרא אומרת לגבי מי שמתפלל על העבר, זוהי תפילת שווא. כמו שמצינו בגמרא מסכת תנית חב דלד, רבה ביקש רחמים שירדו גשמים בתקופת תמוז, ונתגלה אליו אביו החלום, אמר לו תחליף את מקום השינה שלך, ולמהורת הוא מצא סכינים במקום המיטה שלו, מכיוון שהמזיקים היו שם ורצו לפגוע בו. אם כן, איך ייתכן שבחנוכה נבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לנו ניסים, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה בימים ההם, הרי לא מתפללים על הנס. אז בספר שערי תשובה תרץ, שמה שמבקשים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, הכוונה ניסים שמלובשים בדרכי הטבע. החשמונאים הם נטלו כלי מלחמה ועלו למלחמה, למרות שזה מעטים מול רבים, למרות שזה אנשים ללא משאבים מול אנשים עם משאבים, בכל אופן הייתה מלחמה. לאחר מעשה תמיד אפשר להסביר, פלוני ירה את החץ למקום הנכון, השתמש באסטרטגיה הנכונה, כל מיני הסברים אחר מעשה שמסבירים למה מובן איך קרה מה שקרה. אבל לפני כן הדבר היה נראה בלתי אפשרי, לאחר מכן נראה הגיוני מאוד. זה נקרא נס שהוא מלובש בטבע. לפני מעשה זה נראה רק נס, אחר מעשה זה נראה הגיוני וגם ברור. ולכן לפי ההסבר הזה, הכוונה היא שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שעשית לאבותינו בימים ההם, ניסים שמלובשים בטבע, לא על נס פח השמן, שזה נס לא הגיוני למעלה מדרכי הטבע, אלא כמו שעשית ניסים לאבותינו אז בימים ההם, כן תעשה בזמן הזה. אבל בספר דברי שאול כתב הגאון בעל השואל ומשיב, כל השנה כולה עולם כמנהגו נוהג, לכן אסור לבקש על הנהגה שהיא למעלה מדרכי הטבע. אבל בימי חנוכה שהעולם כולו, העולמות הרוחניים הם כולם למעלה מדרכי הטבע, יכול לבקש על נס, כי הנס הוא הטבע. לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים כמו שהיה בימים ההם, כן יהיה בזמן הזה. וכך כתוב בספר יתב פנים של בעל היתב לב, שורש מצוות הדלקת נר חנוכה הוא כדי לעורר ניסים ונפלאות גם אתה, כלומר גם כיום. זהו עיקר תשמישן של נרות חנוכה, להיוושע בהם גם כיום. ולכן אמר בעל חידושי הררי, נרות חנוכה הם מסוגלים לניסים, ולכן זוהי המצווה היחידה שתקנו לברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וכך כתב המקובל רבי חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים, שבזמן הדלקת נרות חנוכה זוהי עת רצון בשמיים. מידת הדין מתבטלת, מידת הרחמים היא בשיאה, ולכן הדלקת הנרות, נרות חנוכה, מעוררת את מידת הרחמים, ובואו נשים לב ללשון המיוחדת. נרות חנוכה הם מעוררים רחמים וחסדים דומיה דהשופר בראש השנה. כלומר, כמו השופר בראש השנה. זה הכוח האדיר של נרות חנוכה. זה זמן להתפלל על ענייני עולם החומר שאדם רוצה לשפר שם את תנאי החיים שלו, וגם על עולם הרוח. היו ברוכים.